אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם בעמוד 483 מאמר אהבת השם ואהבת הבריות בכותרת מצווה אחת. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. כתבי בעל הסולם עמוד 483 מאמר אהבת השם ואהבת הבריות. אנחנו בכותרת מצווה אחת. וכאן מתעוררות כמה שאלות. לפי האמור לאל, כולנו בגדר עוברי התורה, ולא עוד, אלא עיקר התורה אין אנו מקיימים, כי אנו עושים הפרטים, ולהכלל איננו באים. וזה שכתוב, בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, אביונים באחרים, ולא בכם, וכו'. כי איך ייתכן שיהיו אביונים, בזמן שהכלל כולו עושים רצונו של מקום ואוהבים זולתם כעצמם. ועניין עבד עברי שמביא הירושלמי צריך לימוד, כי משמעות הכתוב אפילו בגר שאינו עברי חייב לאהוב כמותו, ואין לתרץ כי הגר דינו כעברי משום תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר איתכם.
זאת אומרת, אותם הרצונות שהם מגיעים לתיקונים, רצון לקבל, לא חשוב באיזה הוא עדיין רמה, כעבד, כגר, כחבר, לא חשוב מי. אם הוא כבר יצא מחזקת אומות העולם, זאת אומרת, מהאגו שלו, והתחיל להתקן, צריכים להתייחס אליו, כמו שנמצא כבר בחיבור, בדרגות הקשר, ולכן הוא כבר נמצא על ידי, נפעל על ידי האור המחזיר למוטב, הוא כבר נמצא עם הניצוץ שלו ובעבודה שלו וכל הרצונות שבתוך האדם, או אם אנחנו מדברים בין בני אדם, כבר הם נכללים יחד. לכן צריכים אנחנו לחלק את כל הנשמות, כל האנושות, לשני חלקים. חלק אחד זה ש אנחנו כבר יכולים לתקן את עצמנו גם בין הנשמות, וחלק שכבר שעדיין לא נמצא ולא נכנס לתיקון, וגם כן בתוך האדם, אותו חלק שנכנס לתיקון יש עליו כמה שאפשר יותר את החלק הזה להגדיל, וחלק השני שעדיין לא נכנס לתיקון, לא גר ולא תושב ולא עברי, ולא בקיצור לאלו שדרגות שמתקנים, אז אליהם הפוך, צריכים לקטין אותם ולצמצם אותם ולהחזיק אותם ללא התערבות בדרך. שני צורות ההפוכות צריכות להיות בכיוון. כן,
רציתי לשאול, כתוב תורה אחת ומשפט אחד,
כן?
ממש בנשימה אחת, ונראה לי שיש הבדל גדול מהכיוון, שתורה מגיעה מכיוון אחד ומשפט אולי מגיע מכיוון אחר.
לא, האור משפיע, והאור שמשפיע הוא משפיע על שתי סוגי כלים. אם הכוונה על מנת להשפיע, אז מקבלים אותו בהשתוות הצורה. אם הכוונה על מנת לקבל, אז מקבלים אותו בחוסר השתוות הצורה. ואז כלפי המקבל יש כאילו שני ההשפעות ההפוכות מאותו אור. אבל זה לא מתוך האור. ולכן תורה אחת, איך אתה מקבל אותה, זה באמת או דינים או רחמים, זה תלוי בך, מידת השתוות. כן?
יש פה שתי מילים שהייתי רוצה לשמוע מה הפירוש בדיוק. עושים הפרטים ולהכלל איננו באים. הוא אומר, אנו עושים הפרטים ולהכלל. מה זה פרטים ומה זה הכלל?
אנחנו יכולים לקיים כל מיני תנאים הצדדיים כאילו אנחנו צריכים אותם לעשות. נו, ישיבות חברים ולימוד וקמים ומשרתים את הקבוצה ואת החברים ואת הכל. המון המון דברים עושים אנשים, ואנחנו גם כן, כל אחד מאיתנו. כן, תראה איך אנחנו ממש כמו נמלים בתוך איך קוראים למקום של נמלים?
כן?
כן? כן. גם כן, כן. בסדר. אנחנו ככה, כולם ככה, ככה בפנים, בפנים, בפנים. הכלל אנחנו שוכחים. בשביל מה אנחנו עושים את זה? מה אנחנו רוצים מזה? חיבור, ערבות, אהבה, הקשר בינינו עד כדי כך, כדי לגלות שם את הבורא. זה אנחנו שוכחים. כל אחד מהבוקר עד הלילה עושה אלף פעולות ומה לא. ואחר כך בא וצועק, נו, איפה השכר? כאילו, איפה הרוחניות? השכר, אני רוצה להשפיע, אני רוצה, זאת אומרת, כוח, השפעה. זה... הוא לא מבין גם כן שהוא לא עשה בזה כלום. לא פעל כלום. כי השקיע כוחות המון, פעולות הרבה, והפצה, ובאמת קירף את העולם והכל. זאת אומרת, יש לו התקדמות הכללית. כי אז לא בורח מהדרך עדיין, ויש לו לאט לאט הצער המצטבר. אז איפה, מה יהיה לי, מה יקרה לי? אז משך השנים הוא יגיע לאמת, שחסרה לו הכוונה. אבל זה העיקר הזה, שלתת כוונה בכל פעולה ופעולה, זה הוא שוכח, ולכן לא זוכה בינתיים. וזה יכול להאריך את הזמן פי כמה. כי מה שכתוב במשנה משלוש עד חמש שנים, בימינו זה צריך להיות הרבה יותר קצר. אבל הכל תלוי עד כמה שאנחנו נאחוז ביחד ובכוונה ובקשר. כל התנאים, תראה איזה תנאים יש לנו. זה חלום. אף פעם לא היה דבר כזה בעולם. אף פעם. ספרים, בבקשה. תנאים, בבקשה. מיזוג, קשר עם כל החברים שלנו שבכל העולם והכל. תראה מה שיש. לא חסר כלום חוץ ממה העיקר. והעיקר הזה, כמו שהוא אומר לנו כאן, אנחנו לא עומדים עליו. וזה מקום הסיבה לכל הכישלון שלנו. למה? אנחנו לא, עדיין לא מרגישים ולא מורגשים כמקור האור ממש לכל האנושות. זה הכל תלוי רק בכוונה שלנו בזמן כל פעולה ופעולה, הקטנה ביותר. על זה אין ויתור. על זה אתה שואל עמיקם? נו, אל תקום, בסדר.
יש כאן איזו שאלה, לפחות עבורי קשה. אם באמת יש עניין של... כאלה שקיבלו ניצוץ שבלב, או נקודה שבלב.
כן.
וכאלה שלא, כמו שפתחת ואמרת.
מי שלא קיבל, אז לא קיבל, על אף אין חשבון.
אז השאלה היא כזאת, אם זה נעשה באופן אקראי, אז יש כאן בעיה...
איזה אקראי?
אקראי, אלה קיבלו ואלה לא.
למה אקראי? יש חשבון.
אוקיי, עכשיו, אם זה נעשה באופן אקראי, אז זה כאילו אין הנהגה, אין חשבון, כמו שאתה אומר.
אני לא מבין מה שאתה אומר בכלל, עזוב אותי. יש חשבונות, התיקונים אנחנו לומדים, שהם באים מקל לכבד. קודם כל מתעוררים הנשמות הקלות. קלות, לא אגואיסטיות במיוחד. והן נקראות נשמות ישראל, ישר כאל. אחר כך נשמות אומות העולם, ששם בעיקר הרצון לקבל לגדול, והם בעיקר צריכים תיקון. אבל אלו קודם מתקנים, אך כדי לעזור לאלו שהם לא יכולים להתקן לבד. אחת לא יכולים להתקן בלי גלגל תו עיניים. אבל לכל דבר הזה יש סדר, גם כן בשבירה יש סדר בנפילות מלמעלה למטה, וגם כן בתיקון יש סדר ממטה למעלה.
אבל זה סדר שיש בו הסתרה, אנחנו לא מבינים בסדר.
אז זה לא אכפת לך, אם מישהו מתעורר, מתעורר, מי שלא, לא?
אז זאת השאלה, אם יש סדר שנקבע מלמעלה, איפה השתוות הצורה? איך יש מצב להשתוות צורה?
כולם מתעוררים לפי יכולת להשוות את הצורה לכל נשמה ונשמה. אני לא שומע שאלה, אני מצטער שבקשה. גם על זה אתה לא יכול לשאול. זה פלא. אנחנו לומדים שאחרי שבירת הכלים, כל הכלים נפלו בדיוק לפי כמה שמסך הם איבדו. וכלי הכי גבוה שהיה נפל למקום יותר נמוך. חוץ מזה יש סדר הכלים לפי אופי הקלקול. בינה נפלה פחות מהרגיל, אמנם שהיא אהבה, מפני שהטבע שלה זה להשפיע כולה. כן? ויש כאלה כלים שאומנם שהם על ידי רצון לקבל שלהם היו למעלה גם כן כמו הבינה, אבל הם היו שייכים לקף ימין במקום שמאל נגיד וכן הלאה, לפי זה גם כן נפלו פחות מאחרים. יש בנפילה גם כן עוצמת הכלי וגם אופי של הכלי, כמו באיברים שבגוף שלנו יש איברים יותר חשובים ופחות חשובים, כן? לפי העוצמה שלהם ולפי התכונות שלהם, ולפי כל הדברים האלה יש אחר כך קשר ביניהם, מה לעורר, מה לעורר ובאיזה צורה ובאיזה סדר.
אז איפה החישוב?
מעוררים, החשבון הוא לא אצלך, אתה לא יודע חשבון, כי זה חשבון הכללי.
לא, אני שואל איפה החישנה, לא איפה החשבון, איפה החישנה, אם זה בעיתו, אם זה נקבע...
החישנה זה בתנאי שנותנים לך אפשרות לעשות את העליות, לא בצורה רגילה, על ידי איסורים, אלא על ידי המעמד שלך הנוסף, שאתה מקבל אותו על ידי זה שמעורר כל הכלי. זאת אומרת, החישנה שלך שאתה פועל בצורה כזאת שאתה מעורר את כולם לתיקון. אתה שואל ככה, אולי השאלה שלך כך, אם אני עכשיו בא לתיקון החישנה, אז אני איזשהו חלק מהגוף, נגיד כאן אני נמצא איזשהו איבר מהגוף, אז אני עכשיו יעלה, ומה עם האחרים? הרי הוא צריך להיות בהרמוניה. אתה לא תוכל לעלות לבד, כי החישנה שלך זה עד כמה שאתה מעורר כל הכלים, כמה שהם ירצו איתך יחד לעלות, במידה הזאת אתה תעלה. לא יכול להיות ודאי, אם אתה שואל על זה, לא יכול להיות עלייה אחת.
אז יש פה שתי מגמות הפוכות, כי...
לא הפוכות, הן יחד מתחברות. המגמות הן לא הפוכות.
אז איפה...
כמה שאתה יכול לעורר אחרים, גם אתה עולה, כי זה נקרא העלייה שלך. מה זה נקרא העלייה שלי? שאני עוזר לכולם לעלות. הרי זה בהשפעה, אנחנו עובדים בעולם ההשפעה, לא בעולם הקבלה. מה זה נקרא בשביל העלייה? מה זה נקרא בשביל התיקון? שאני גורם לתיקון הכללי, שאני יכול לדחוף אותם קצת כלפי הבורא יותר, זה כל השכר שלי.
אז אין? זה נחמד אם אתה בצד של ההשפעה.
אבל אם לא, אז אני לא מתקן, מה אני מתקן?
זה מה שאני שואל, בצד הקבלה, איפה אני יכול להתקדם, איך אני יכול להתקדם?
תדחוף את החברים לתיקון.
את החברים שנמצאים איתי יחד בצד ההשפעה? זה הדבר היחיד שאני יכול לעשות.
לא, בצד הקבלה כולם. תדחוף אותם לתיקון. זה אתה יכול לעשות. הכל נמצא בידך. טוב. כן.
יש שאלה דומה ממוסקבה ומוושינגטון. איך אפשר להחזיק בכוונה כשהכוח העליון בכוונה זורק אותנו מתוך כוונה ואחר כך מטשטש את זה מאיתנו?
הוא לא זורק אותך משום דבר, הוא מוסיף לך רצון הבא לתיקון שאתה יכול לתקן אותו, שאתה יכול להתגבר עליו. הכל זה מחושב מלמעלה על ידי מערכת הכללית, כמה שאתה עשית מאמצים, כמה שיש לך כוח במחסנים שלך, לפי זה מגלים לך עכשיו רצון נוסף, ולכן אתה חושב שזורקים אותך. זה לא זורקים, נותנים לך אפשרות להתקדם. זה שאתה מקבל את זה כשזורקים, זה מפני שאתה לא משתוקק לעבודה. אם היית משתוקק לעבודה, היית מעוניין בזה. זה ודאי שהכל תלוי במגמה. הכל תלוי באיך אני מכין את עצמי. אם אני מכין את עצמי לעבודה, ובשבילי שכר זה שאני עוד יותר ועוד יותר מתגבר ומשהו עושה, אז הכל הירידות האלה שנראים לי, הם לא נראים ירידות, הם נראים הזדמנות לעבודה, הזדמנות להצלחה. למה זורקים? אני מודה על ההכבדה הזאת על הלב, כמו שעל תיקון, ועוד יותר מזה, כי בשבילי זה המילוי, שיש הזדמנות להראות את האהבה. כן.
מה המשמעות שברוחניות אין שום ויתורים ושום פשרה? שאלה מאודסה.
כי זה מערכת. אנחנו נמצאים במערכת, זה הטבע, הלוקים במגימטרי הטבע. ואין כאן מה לעשות. אתה יכול לבכות, אתה יכול לצעוק, אתה יכול מה שאתה רוצה לעשות. אם מגיע, מגיע, לא מגיע, לא מגיע. אתה רואה איזה דברים זוותיים קוראים שואה או כל מיני מלחמות, כולם צועקים חפים מפשע, מה קורה להם, איפה אלוקים, איפה הצדק. לא מבינים שאנחנו נמצאים במערכת. במערכת הזאת יש חוקים. חוק אחד, חוק השתוות הצורה. אנחנו לא בהשתוות, במידת אי-השתוות אנחנו סובלים, במידת השתוות נהנים. זה הכל. כן.
שאלה של אולג מבון בגרמניה, למה היום אנחנו חייבים להשפיע ללא הרגשת הבורא?
כי אם אתה תשפיע בהרגשת הבורא, אז אתה כל הזמן תגנוב. אז זה יהיה השפעה על שם כדי לקבל, כדי ליהנות. לכן נותנים לך הסתרה, הזדמנות, שאתה תלמד להשפיע בלי לקבל בצורה ברורה, בצורה גלויה, שכר. אתה מקבל שכר, אבל בצורה בלתי גלויה. ואז אתה בצורה כזאת לומד איך לעשות השפעה ללא שום תגובה. זהו. אז מה יהיה לי? איפה חומר דלק? חומר דלק, בבקשה, קח אותה מהקבוצה. קח התעוררות, התרוממות, חשיבות המטרה מהקבוצה. זהו. אתה לא יכול מהקבוצה, אז מגיע לך ההבנה שאתה יכול לדרוש מהאור. מה זה האור? אז תרגיש שיש איזשהו כוח נוסף שממנו אתה יכול לדרוש חומר דלק. אז אתה דורש רק חומר דלק נטו. זאת אומרת, משהו ניטרלי. ממש כמו שאתה לא יכול בנזין לשתות, כן? ככה אתה תדרוש. תן לי רק חומר דלק, שיהיה מרץ. תביא לי מרץ, תביא לי כוח. זה הכל, רק שאתה תדרוש. וקבלת הכוח כדי להשפיע יהיה בשבילך השכר. כן.
שואל סרגי מאריאל.
רגע, ואני עוד רוצה להמשיך. שאתה תתחיל לקבל חומר דלק וזה יהיה בשבילך השכר, ואתה תוכל לעבוד ככה רק כדי לקבל חומר דלק כדי לעבוד, והעבודה עצמה היא תהיה השכר, וכך תמשיך על כל הרצונות שלך ותעשה את זה. זה נקרא דרגת הבינה. ואחר כך תתחיל דרגת גרד הבינה. ואחר כך תתחיל להושיף לך עוד תענוגים שפתאום מתחילים להתגלות. אתה עשית פעולת השפעה, איזה תענוג קיבלת, ואתה צריך לעלות גם כן מעל זה ולא לקבל אותו. ויותר 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 תענוגים מתגלים על פני כל פעולה ופעולת השפעה, ויותר ויותר ויותר. ואז אתה מעלה את עצמך על זד דבינה, שאפילו שתתמלא בכל האור החוכמה, אתה תהיה למעלה מהאור החוכמה, אתה לא תקבל אותו לעצמך. ואז יהיה לך אפשרות להתקלל עם החסרונות האחרים ולהתחיל עוד למלות אותם. זאת אומרת, עוד עבודה, עוד יותר מעל הרצון לקבל, כבר שלישית ורביעית, זה בארבע דרגות האלה י' ו' ו', שהאחרונה שאתה לא לקבל מעצמך, וההשפעה היא זה השכר, והקבלה, את האור, זה רק כדי להיות ביקוח להשפיע לאחרים, ולהתקלל בחסרונות של אחרים כדי להשפיע להם, וכדי להשפיע להם ולהרגיש שאתה ממלא אותם, לא שזה יהיה תענוג שלך, אלא תענוג שאתה מרגיש בהם, הם בלבד, הוא השכר. זה הדבקות בבורא. אז כל הזמן אנחנו עובדים בכזאת מגמה, ולכן הגברת הרצון, הגברת הקושי בכל מיני אופנים, זה ממש הזדמנות לעבודה. אי אפשר אחרת להגיד. כן.
האם יכול להיות מצב שפעולות ההפצה יכולות איכשהו להפריע לי בכוונות? דיברת על זה בהתחלה. איך זה יכול להיות כזה דבר?
להפריע לכוונות יכול כל דבר. כל דבר. אבל ההפרעה הזאת זה כדי שאתה בסופו של דבר תבין שזה מה שחסר לך. כתוב טוב מעט בכוונה. זהו. אבל פעולת ההפצה, אנחנו עושים את זה, תלוי מה עושים. אם עושים את זה כעבודה במפעל, אתה נמצא בעבודה. לא מדברים על כמה שתעשה וכמה שלא תעשה, כמה שאתה חייב, אתה חייב לעשות. ולא חשוב איפה האדם עובד. מבחינת העבודה שלו, או שאתה עובד ואתה מייצר איזשהו חומר, חומר להפצת חומת הקבלה, או שמישהו עושה אצל איזשהו בלבית ועושה שם עבודה ב, 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 בסבלות או ב, ב, באיזשהו יצירת הרעיתים, לא חשוב מה. זה אותו דבר, זה אותה עבודה. זה לא מוסיף שום דבר לאדם. אלא הכל תלוי בכוונה, מה שיש לו על זה. אין שום הבדל. מי שעובד כאן, ומי שעובד באיזשהו מקום אחר, אין שום הבדל. כמה אתה מוסיף כוונה, לפי זה אתה מתקדם. סך הכל. כן.
כן, מדובר על הזמן הפנוי. נגיד, יש לי שעתיים, שלוש, אני יכול לשבת, לחשוב, קצת לקרוא, רבש וכן הלאה, ואני יכול לעבוד. וכשאני עובד, זה באמת, זה מסתלק ממני כל הכוונה. אז מה אני בוחר? ואני ממש רואה שזה מפריע לי.
לא, סתם לא לעשות כלום ולחשוב על הכוונה, זה לא עבודה. זה לא עבודה. זה חייב להיות בכל מעשה ומעשה שאני עושה. ואם אני עושה, נגיד, אצל מישהו במפעל, אני עובד סתם כפועל, או בבנק, או לא חשוב, באוניברסיטה, לא חשוב איפה, אם אני עובד, אני חייב בכל פעולה, לא חשוב איזה עבודה שאני עושה, להכניס את הכוונה על תיקון העולם, ושאני רוצה על ידי זה לגרום לעולם להתקדם, לגילוי הבורא, ולכן אני עובד בזה. והכוונה הזאת לאיחוד, לחיבור של כל העולם, היא חייבת להיות בכל הרגע שלי. אחרת הרגעים מתים. כן.
שאלה מארצות הברית, איך נוכל לדעת אם התפילות שלנו נשמעות ועושות רושם? האם לא היינו מרגישים את זה כבר איכשהו?
אם היינו מגיעים לתפילה אמיתית, היינו מרגישים. היינו מרגישים. תפילה אמיתית זה על חיבור במידה כזאת ששווה לי האור. כן.
כתוב פה, תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר גר איתכם. והוא מוסיף למטה, גם גר תושב שאינו מקבל התורה כלל, זולת שפורש עצמו מעבודה זרה.
זה מידה. שרצון לקבל שלי, שנקרא גר תושב, זאת אומרת, הוא מתעלה מעל האגו שלו, הוא לא יכול בינתיים להיות מתוקן במידה עוד יותר גדולה, אבל לפחות נמצא בצמצום.
איך זה משתלב עם, מול עיקרון למשל שדיברנו על הערבות? יש למשל את נושא הערבות שלא מבקשים אפילו תינוק, מכל אחד לחתום.
הוא כמו תינוק שלא יכול להיות בערבות. אלה במידה כזאת פסיבית בלבד. אבל הוא לא מפריע, הוא לא קודר חור, הוא רק לא מוסיף, לא מסוגל עדיין להוסיף, כי תינוק, הוא נמצא בסירה, אין? ולא מפריע. אתה סוחב אותו על מנת לקבל ממנו תועלת לעתיד, ועל מנת זה שיחד עם כולם, שהוא בכל זאת עובד נגד האגו שלו, הוא מוסיף לכם. זה בכל זאת כוח שעובד נגד האגו. רק במידה כזאת שעדיין רק מחזיק אותו תחתיו.
האם יש פעולות שאותו תינוק לא יכול לבצע עם השאר? עדיין כי הוא תינוק?
הוא לא יכול לבצע, ודאי. ישנם אנשים בכל מיני רמות כוח המסך. ישנם כאלה שרק יכולים לצמצם את עצמם. יכולים כאלה שכבר יכולים במשהו להשפיע. כאלה שלפעמים נופלים ליד מנת לקבל וכן הלאה. כל מיני סוגים.
אני שואל מבחינת הקבוצה, זאת אומרת, האם הקבוצה יכולה להחליט שאותו תינוק עדיין למשל לא יכול להשתתף בפעילות מסוימת שהם עושים כי עוד לא הגיע לאיזושהי רמה רוחנית? או שכשבאים ואומרים לנו תורה אחת ומשפט אחת, זאת אומרת, הכל פתוח לכולם, כל אחד לפי הרמה שלו.
כל אחד לפי הרמה שלו. משתתף בכל מה שיכול. כן.
מיגל ממקסיקו שואל, לפני שאנחנו מתוקנים ונמצאים מעל המחסום, אנחנו יכולים כבר לקבל איזה ניצוצות של המצב הזה שאנחנו קוראים עליו במהלך העבודה והלימוד?
ודאי שאנחנו מקבלים. ודאי, זה פועל, זה נקרא אור מקיף. שאנחנו בכל זאת מקבלים איזושהי התעוררות, התרשמות, אפילו בצורה אגואיסטית שאנחנו נמצאים, האור מאיר מרחוק, ואנחנו אפילו באגו שלנו מקבלים איזושהי התעוררות. אפילו באגו שלנו יש לנו איזה, איך להגיד, התפעלות מזה, אנחנו רוצים את זה, למה אתה רוצה? זה ההפך, זה מוות בשבילך. זה נקרא מקיף. מאיר וטוב, כן.
בנדיקטה מדבלין שואל, איך להתחיל לארגן את החיים הגשמיים שלי כך שהם יהיו מכוונים אך ורק לעבר הרוחניות?
זה מארגנים מאוד פשוט. צריכים לבדוק האם אתה לא מזיק לאחרים על ידי הפעולות הגשמיות שלך, כן? בצורה פשוטה, כן? פשוט כמשמעו. אתה לא יכול להיות גנף או פושע משהו אחר, כן? ולעשות את זה בכוונה על מנת להשפיע או לחשוב על זה שאתה מגיע לתיקון. קודם כל, לתקן את עצמך בצורה כזאת שבחיים הרגילים שלך אתה לא מזיק לבריאות. כל היתר זה הכל בכוונה. כן.
תומס מיליטה, האם צריך להקדיש יותר זמן ללימוד או להפצה? מה העדיפות?
צריכים לחלק. לא יכול להיות שזה, שאדם יהיה או בזה או בזה. אם יהיה רק בהפצה, אז בסופו של דבר הוא ירד, כי לא יהיה לו כוח, וחייבים להיות כמה שעות, שעה, שעתיים, שלוש, תלוי מה אדם יכול לרשות לעצמו ביום בלימוד, אבל חובה לאדם, אני חושב, לקרוא בלוג שלי, ששם אנחנו עוברים על אותם הנושאים בשיעור בוקר שלנו, חייב להשתתף בסימולטור, וכל הזמן מחוץ לזה להיות בהפצה, למצוא לעצמו מקום להפצה. כן.
ארתור מסוצ'י, רב, איך להישאר בכוונה?
רק על ידי זה שהסביבה פועלת עליו. לבד לא יוכל אף פעם. לבד תוך שנייה הוא כבר לא יודע, אבל נמצא באיזשהו מקום, ואחרי שעתיים פתאום נזכר שיצא מהכוונה לפני שעתיים. ככה זה. לכן רק סביבה יכולה כל הזמן להחזיק אותו. המתח, השדה הכללי, כן? הוא רק יכול להחזיק את האדם בזה. כן.
מור מבית קבלה לעם ברחובות, אתה חוזר ומדבר על מערכת כוחות שפועלת בצורה אובייקטיבית ולא מתפשרת. אז איך מגלים את הכוח במערכת הזו על פני השליטה והכבוד שיש לנו?
אני לא מבין. אנחנו פועלים במערכת הכוחות. המערכת הכוחות האלו היא נקראת עולם אינסוף. אותה מערכת שאינסוף, קשר בין הנשמות במידה השלמה, שהאור ממלא אותם והם נמצאים בהתאם לאור, אנחנו נמצאים באותו מצב, באותו מקום שנקרא אינסוף, בכוח האור. האור שולט ופועל ומחזיק את המקום הזה בצורה שלמה. צריכים אנחנו באותו המקום, מהחוסר הבנה וחוסר הרגשה שלנו בזה, להתחיל להתעורר ולהגיע למצב שאנחנו לוקחים מהאור שליטה במקום, שליטה בחיבור, שליטה במילוי, ושאותו מקום האינסוף הוא יהיה מנוהל וממולא על ידינו. זאת אומרת, אתה ואני נמצאים באיזושהי פעולה, כן? אני בפעולה הזאת לגמרי פסיבי, לגמרי כלום ואפס, ואתה עושה את הכל, ואני כטיפת זרע, כן? עכשיו, אני מתחיל לגדול, במידה שאני מתחיל לגדול ולקחת שליטה על ההשתתפות שלי במקום, אתה מוסר לי את זה, אתה מקטין את ההתפעלות, פעולות שלך, ואני יותר ויותר ויותר לוקח את המושכות עליי, כן? זה מה שקורה. אז אנחנו לא יוצאים מאותה מערכת. רק מה זה סולם מדרגות? כמה אני לקחתי מההנהגה הזאת על המקום, וכמה אתה? נגיד 40-60, 50-50, 60-40, 80-20, וכן הלאה. זה הכל. זה עניין של אחד נסתר, אחד מגולה יותר, וכן וכו'. המקום אותו מקום. השאלה היא מי מנהל את המקום, הבורא מעוניין שאנחנו ניקח את המקום הזה בידינו וננהל אותו כמו שהוא היה מנהל אותו. זה נקרא שאנחנו מגיעים להשתוות הצורה עמו, שאנחנו נעשים דומים לו, שאנחנו נעשים אדם. אבל חוץ מהמקום הזה, חוץ מהסיטואציה הזאת, המקרה הזה, מה שיש, אין יותר. כן.
יאן מקוויבק, בקשר להסבר קודם, הוא שואל למה אנחנו לא צריכים לקבל הנאה מהשפעה.
אין לנו תכונה כזאת. זה לא הטבע שלנו. איך אני יכול? אני בנוי לפי צורת הקבלה. זהו, אני נהנה שאני מרגיש שמשהו ממלא אותי. אין לי אהבה לזולת, אין לי קשר עם החיסרון שנמצא מחוץ לי, שאני מרגיש שהוא מחוץ לי, ולכן שהחיסרון הזה מתמלא, אני במקום הנאה מרגיש שנאה, מרגיש רע לי, כנאה. כן? זהו. אני צריך לרכוש לאותו רצון קשר שמקשר אותנו, לחדש את הקשר כך, שרצון מה שמחוץ לי ורצון שלי זה אותו דבר. ואז במה שיהיה בו אני אהנה. אתה יכול להגיד, אבל אתה מחבר אותו אליך, אז אתה נהנה שזה כמו בתינוק שלך. לא, כי השנאה נשארת, ועל פני שנאה יש גם כן קשר של אהבה. אם השנאה הייתה נמחקת, אז פתאום אני גיליתי שאתה אח שלי, שאתה בן שלי. אז אני ודאי שרוצה למלות אותך בהכל והכל והכל והכל. עוד יותר מהרגיל. כן? אלה לא. אני קודם כל צריך לגלות את השנאה, והשנאה הזאת נשארת, ועל פניה אני מתקשר אליך באהבה. ואז זה נקרא שלמרות שאני ממלא אותך, זה לא נקרא אצלי כמילוי שלי הטבעי, האגואיסטי, אלא אך ורק באהבה שאני תיקנתי. נו, נמשיך קצת.
אז אנחנו בעמוד 483, טור א', פסקה שנייה, תחת הכותרת מצווה אחת, בשורה אחד. כי גר משמעותו הוא גם גר תושב, שאינו מקבל התורה כלל, זולת שפורש עצמו מעבודה זרה, שעליו נאמר, לגר אשר בשעריך תיתנה. ואין כאן מה להוסיף בזה. וזה סוד מצווה אחת שהתנה אומר, עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו וכל העולם כולו, לכף זכות. וקשה מאוד להבין, כי מהו עניין כל העולם לכאן. ואין לדחוק ולתרץ שמיירי שעוסקים כשהוא עצמו חצי חייב וחצי זכאי, וכל העולם חצי חייב וחצי זכאי, שאם נאמר כן, העיקר חסר מהספר. ועוד הלא כל העולם מלא גויים ועריצים, ואיך הוא יכול לראות שהם חצי חייב וחצי זכאי? על עצמו הוא יכול לראות שהוא חצי חייב וחצי זכאי. אבל לא על כל העולם. ועוד, על כל פנים, היה צריך לומר כל ישראל כולו. ומה עניין העולם שצירף כאן התנה? האם יש לנו ערבות גם בעד אומות העולם לצרף אותם לחשבון מעשינו הטובים? יש להבין שחז"ל לא דיברו אלא בחלק המעשי אשר בתורה. המביאים לתכלית הנרצה מהעולם והתורה. ועל כן, כשאומרים מצווה אחת, הכוונה ללא ספק מצווה מעשית. וזה ודאי כדברי הלל שהוא ואהבת לרעך כמוך, אשר על ידי מצווה זו בלבד יזכה למטרה האמיתית, שהיא הדבקות באלוקיו. והנך מוצא שבמצווה אחת זוכה לקיים כל המטרה והתכלית.
זאת אומרת, הוא רוצה להגיד שאין הרבה מצוות, כמו שאנחנו בעולם הזה מדברים על הקצירה וכל מיני עבודות באדמה ובבית המקדש ובאדם לחברו ואדם לעצמו ואדם למקום, לבורא. אין הרבה דברים. כל העבודות האלו שאנחנו יכולים בעולם שלנו לפרט אותם לכל מיני כיוונים של עיסוק אדם, עם עצמו ועם האדמה ועם הסביבה בכלל. כל האלו זה הרצונות שלנו בסך הכל, שאנחנו צריכים כל רצון ורצון לכוון אותו בעל מנת להשפיע לזולת, שכל פעם אני מגיע לאהבה לזולת בכל מיני המקרים. זאת אומרת, אם אני נכנס לקבוצה ואחרי ניצוץ שמתגלה בי אני מיד מגלה את עצמי בקבוצה, כי ככה מסודר זה לפי האור העליון שמסדר אותנו ככה בעולם שלנו, שאדם שמתעורר בו רצון לתיקון הוא מיד מגלה שיש כאן קבוצה ומקור ולימוד ומורה וכן הלאה. אז אם אנחנו מגלים את עצמנו בקבוצה, לא נשאר לנו יותר לעשות אלא רק חיבור בקבוצה בהפטרה כמוך, שאנחנו לא יכולים לעשות את זה מיד, כמו שהוא כותב לנו במאמר הרבות, אנחנו לא יכולים לעשות את זה עם כל האנושות, אלא יש קבוצה קטנה שהבורא אוסף אותם ונותן הזדמנות להגיע בינתיים ל"ואהבת רעך כמוך" בתוך הקבוצה. כן, שזה לפי התקנון, שזה לפי כל הלימוד שלנו, מה זה חברה, מה זה קבוצה, מה זה חברים, מה זה ערבות, אנחנו צריכים לקיים. וכל התרייג המצוות זה בסך הכל בחיבור בינינו אנחנו צריכים לבצע. ואין לך שום מצווה שיכולה להתפרש מחוץ לכותלי הקבוצה, שכולם, כל המצוות הם אותם הרצונות שלנו שחייבים להיכנס בקשר הדדי בינינו. זהו, עד שמגיעים ל"ואהבת רעך כמוך" במאמץ הכללי המשותף. זה הכל. וגמר התיקון זה נקרא שכל הרצונות, כל כוחות הנפש של האדם, הם כולם מכוונים, כולם מסודרים, כולם נמצאים רק בקשר עם האחרים להשפעה הדדית עם כולם. זהו, גילוי אותו הרשת קשר בינינו בעולם אינסוף. זאת אומרת, ללא שום הגבלה, זה נקרא עולם אינסוף. כן.
יש שאלה מאוד דומה ממוסקבה, מסן פטרסבורג ומסטפן מנירנברג. איך לבדוק שההשפעה שלי אינה, לא מילוי אגואיסטי? האם אני יודע בבירור שאני נותן, שאני בהשפעה?
אז זה אחר כך. קודם כל תשפיע לקבוצה כך, כדי לקבל ממנה גם כן בחזרה התרשמות גדולה ופחות חשבונות אישיים עם כולם, אלה תעמוד מול הקבוצה. תעבוד על עיקר לעורר, קודם כל הפעולה הראשונה שאנחנו חייבים לעשות כולנו יחד, אחד כלפי כולם וכולם כלפי כל אחד ואחד, זה להעלות חשיבות המטרה. עד שהאש בוער תהיה בפנים, בתוך הקבוצה, מחשיבות המטרה, למה זכינו. זה קודם כל. עד שזה לא נגמר, לא עוברים לשום דבר אחר. לא בכוונות ולא בכלום. זה קודם כל. אז בזה שיבדוק. כן, מוש.
אפשר להגיד שהאהבה כלפי הזולת, כלפי החבר, זה רק במישור הרוחני, שאני דואג שיהיה לו כוונה נכונה כלפי המטרה.
כן, זה
לא בגשמיות.
זה מה שאנחנו לומדים גם כאן וגם כן במאמר ערבות ובכל היתר מאמרים. כי אם, דיברנו כבר על זה אתמול או שלשום, שאם אנחנו מדברים על הקשר בינינו הנכון בקבוצה, כל אחד בעצם נמצא במצב שהוא חי כמעט, בוא נגיד בצורה פרקטית, הוא חי כמעט בהכרחיות. זה החיים שלנו היום, ולכן במה הוא יכול לסייע לכולם? מה יש לו לחלק כל כך? מה יש לו לדאוג כל כך? אלה, כל הדאגה היא צריכה להיות, צריכים גם כן לדאוג לחומריות של של החבר, גשמיות של החבר, אבל בתנאי שבאמת עוזרים לו בעבודה להסתדר, במקצוע להסתדר, במשהו, זה החברה צריכה לדאוג בכללות. אבל בעצם העבודה עצמה ממש היא מתחילה ונגמרת בצורה רוחנית. כן, חיבור הרוחני. וכלפי הבעיות הגשמיות, שוב אני אומר, שצריכים אולי להקים ועדה וצריכים לדאוג שאתה בזה לא עושה כאלה חשבונות כמו שכל היפי נפש האלו, שסתם מכילים את האנשים ובזה הורגים אותם, הורסים אותם. הם חותכים מהם את האפשרות, גונבים מהם אפשרות להתקיים, לבנות את עצמם. תראה מה שעשו עם אפריקה, עם כל המדינות האלה, שמתחילים לספק להם את המצרכים. מה, מה, מה עושים מזה? זה, זה, זה ממש, זו הבעיה. תראה, אותם המדינות שהן סגורות ולא רוצות לקבל עזרה, מלכתחילה, מטבע שלהם, כמו יפן, כמו סין, הן דווקא צומחות. אלה שמתחילות לקבל עזרה, נובות. נובלות, כן? כן.
יכול להיות שאתה כבר ענית על זה, זאת אומרת, עדיף לעשות איזושהי ועדה שהיא תטפל בהכרחיות של החברים, וכל השאר הכוונות צריכות להיות
נכון,
מכוונות, כן. לעזור לחבר להתקדם ברוחניות, ולא כן. שכל אחד, כי לפעמים אני מרגיש, אין לי כוח עכשיו לדאוג לחולים
ול... אבל זה לא שייך למפעל, מה אתה שייך לזה בכלל?
יש לי זמן פנוי גם.
זה משהו אחר. אבל לא, 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 לא בתוקף התפקיד. אל תגנוב מהמפעל.
לא, ברור.
אני דואג לעבודה. טוב, כן.
סטפנו מפיגנונה באיטליה, הוא שואל, איך הקבוצה יכולה לעזור לנו לשמור על כוונות נכונות לאורך היום, אם אנחנו פיזית נפרדים זה מזה ועוסקים במקצועות שונים?
מה זה חשוב? זה דאגה בלב איש, שכן על האחרים, זאת אומרת, הוא יחזיק בזה את האחרים. זה, אנחנו קשורים בקשר, ברשת כזאת שוודאי שירגיש את זה. כן.
שאלה לזירוז הזמנים. כשאני הולך לבית מרקחת ואני רואה שיש 70 אנשים לפני בתור, אז אני הולך לקניות, אני הולך לסידורים וחוזר עוד איזה שעה כדי שמגיע התור שלי.
כן.
למה לי לעבוד פה בעבודה רוחנית אם אני לא יודע מתי אני אתקן? למה לי? אני יכול ללכת לחזור לעולם הזה.
לך? אין כפייה ברוחניות?
לא, אני שואל.
אם אתה מגלה שאתה לא רוצה, תגיד לנו רק שאתה הולך, שאנחנו לא נקרא אותך כמו השכן שלך, שם אתה מבין? שאני תסתכל על הפרצוף שלו. הוא עדיין יושן. הוא מסתכל עליי, תראה איזה חוצפה, מסתכל עליי. אחד מבאר שבע, מה אכפת לנו? זהו. על אלון גר. ככה. או טוב, בקיצור, מה אני רוצה להגיד? ש... אין כאן, אין כאן כפייה. אתה לא רוצה, תצא. זה, אבל לא כדאי לך להיות בפנים ולהפריע. אם אתה בדיוק מחליט שאתה לא, תגיד לכולם, אנחנו באמת נאחל לך כל טוב, בהצלחה, בחיים שלך, זהו, שלום לישראל. נראה אותך בעוד כמה שנים. לאן אתה תברח?
זה בדיוק השאלה, כי אתה יכול, אתה יודע שיש לך...
אתה תגיד, חבר'ה, יש כאן בעיה, אתם תגיעו לרוחניות, אולי בעוד 5 שנים, אני בינתיים אצא, אעשה כמה עסקים, אני אחזור אליכם בעוד 5 שנים, בסדר או לא? אנחנו נגיד לכם, בסדר גמור, לך. בעוד 5 שנים תבוא.
נו. נו, אז מה רע בזה?
לא רק כלום, רק אתה בעוד 5 שנים, אתה תצטרך לעשות אותו דבר והרבה יותר מזה. כי כל אותם הדברים שעכשיו עשית תוך 5 שנים בחוץ, חוץ מקבוצה, הצלחת נגיד בכל העסקים, בכל דבר. ממש בילית, עשית את הכל. עכשיו אתה תצטרך לעשות את כל העבודה על פני 5 שנים האלו, ושוב על כל אותם התנאים שנמצאים לפניך. אתה לא, אתה בזה לא מקצר את הדרך, אתה בזה רק ההפך. מעריך אותה. אתה חושב שאתה תגיע לקבוצה שהיא נמצאת ברוחניות, יהיה לך יותר קל? למה? יהיה לך השתוות הצורה איתם יותר? יהיה לך חוסר השתוות הצורה עוד יותר? הם ילכו קדימה 1,000 קילומטר, אתה תלך אחורה 10 קילומטר. המרחק יגדל.
לא שיהיה לי יותר קל, אני אגיע בזמן שאני אמור להתקן, עכשיו הגיע התור שלי, גמרנו.
רגע.
זמן קצר, אני נמצא.
אם אין לך עכשיו ניצוץ, אז ודאי שאתה לא נמצא אצלנו כאן. אז אתה סתם נפלת אולי במקרה, עברת, חשבת שכאן מחלקים תה וקפה, ולכן אתה נכנסת לשתות קפה, אז זה בסדר. שתית לך הלאה, בסדר. זה משהו אחר. אבל אם אתה מחליט שלא, עבודה היא לא בשבילי, זה ככה וככה, זה כבר משהו אחר. ישנם אנשים שנכנסים ממש מתוך זה. סתם ראיתי איזשהו בחור שהוא נגיד מתעסק באורות, פנסניק, כן? זהו, זהו. כן, בפנסים, נו, כן. אז סחבתי אותו אלינו שיסדר לנו קצת אורות, ובינתיים הוא רואה, כן, זה חבר'ה טובים, אולי אני גם כן אהיה ביניהם. ככה, אני נמצא ככה כמה חודשים, אחר כך הוא נוסע חשבון, מה אני עושה כאן. שם אני יכול להדליק את האורות, פנשים, כאן מה נותנים לי? שום דבר. הולך. זה משהו אחר. בקיצור, תחליט. כן.
אני רוצה בהמשך לשאלה של גבי, אז אם מגיע בן אדם חדש לקבוצה שהיא במצב מאוד מתקדם, איך הוא משלים את הפער הזה של כל השנים ש...
הוא לא רואה בקבוצה מה היא מתקדמת או לא מתקדמת. אתם אפילו לא מכירים את הקבוצה שישנה כאן. לא מכירים. אתם לא יודעים האמת מה שנמצא כאן. הכל הפוסל במימו פוסל. אף אחד לא מכיר מה שקורה כאן. כן.
מבחינת אנחנו מדברים על עניין של תיקון כללי.
כן.
אבל מצד אחד, נגיד יש פה אנשים שנמצאים 10-15 שנים, צברו הרבה ניסיון, משכו הרבה אור, ויש חבר'ה שמגיעים עכשיו ורוצים להיות חלק מהקבוצה. איך הם משלימים את כל הפער המאוד גדול הזה שנוצר בין כל השנים ונים לקבוצה אחת, עם אנשים שהם מאוד מאוד מתקדמים?
כל אחד שמגיע לקבוצה מקבל מהקבוצה כמו שהוא משקיע בקבוצה. אם היו יושבים כאן רבי שמעון ותלמידיו, כן, שנמצאים בגמר התיקון, היית גם כן יכול לקבל מהם רק כמה שאתה משקיע, ולא בגלל שהם כאלו בגובה או כאלו בגובה, אלא לפי כמה שאתה מתייחס לזה. אתה לא יכול לשתות ממעיין שהוא לא יודע מה, אתה מקבל ממנו בדיוק לפי השתוות הצורה. איך אפשר אחרת? יש לך כאן עכשיו אין סוף, כמה אתה מקבל ממנו? דרך חור קטן מאוד, ככה שמתפתף לך טיפה טיפה. למה? אתה לא יכול לעשות חור יותר גדול, אין לך כישרון לזה. מה זה חשוב בקבוצה איפה שהיא תהיה? בעוד 10 שנים, בעוד 200 שנה אנחנו נהיה יותר קרובים לגמר התיקון, ומי שיבוא יהיה לו יותר קל. כתוב, ובאמת תבינו שהבורא לא יכול לוותר, המערכת הזאת לא יכולה לוותר על שום גרם של הגיעה. זה יחסר בגמר התיקון הכלי? כל אחד יצטרך לעשות הכל, ולכן כל אחד לא חשוב. מתי הוא מתעורר, זה תלוי בסדר הנשמות בכללות. אבל אותה עבודה עושים כולם. אותה עבודה עושים כולם. אין בזה שום דבר. אתה תרגיש אחר כך מאין סוף, עד כמה שכל הדברים האלה כלפי כל אחד ואחד בצורה אידיאלית. בשווה נמצאים. לא שאין מה לעשות, אני ככה שייך לראש של האדם הראשון, ואחד שייך לרגל לאדם הראשון. אז אני יותר חשוב או פחות חשוב, מסכן ככה ככה. לא, אין דבר כזה. כן.
את זה אני מבין, אבל מצד שני אנחנו עדיין מדברים היום שהזמנים היום הם יותר קצרים מלפני, נגיד מה שאתה התחלת לפני 30 שנה.
אז מה?
אז מה בכל זאת ההבדל פה? אם אנחנו בכל זאת מדברים על שכל אחד צריך לתת את היגיעה הסגולית שלו.
אז כל אחד לכן מתעורר לפי זמנו בצורה הנכונה, בזמן הנכון.
אבל מבחינת המעיין הזה ששואבים ממנו,
נו.
שהבן אדם משקיע בקבוצה,
כן.
הרי לפני...
אתה לא תבין את זה, זה עניין של גלגולים. כולנו מגלגולי הקודמים, מי שקם עכשיו, היום, יש לו גם כן בגלגולים הקודמים איזושהי זיקה. יש. גם זה הוא כותב, נדמה לי, במאמר הערבות. זה מה שהוא כותב, שזכות אבות, מה זה אבות? מי הם האבות? אותם הגלגולים שלנו הקודמים, שאנחנו עברנו אותם, מזה יש לנו זכות, ולכן אנחנו יכולים להמשיך אותו. מה זה, בגלל שהיה לי סבא? מה אני שייך לסבא? שאני משתמש בזה, אני יכול להשתמש בעולם הזה, ברוחניות אין דבר כזה, פרוטקציה. זכות אבות זה נקרא גלגולים שלי הקודמים, שהייתי בגלגולים ההם, ואז אני משתמש בהם, כי זה נמשך, הנשמה היא מתגלגלת. רק בצורה כזאת. ולכן אנחנו היום לא יכולים לעשות חשבונות עגולים כאלה, כלליים, מפני שלא רואים את הכל בגלגול אחד. תגלה לך ואתה תראה שהכל זה בצדק. בקיצור, אתה יודע, שים לפניך את העבודה ומטרה וכוונה רצויה ומקום הנכון, ולא כדאי בינתיים להתפזר לכל מיני פילוסופיות. זה לא יעזור. זה רק מבלבל. אני אומר לך, אדם רוצה לעשות, לגלות את זה, הוא יגלה. אם אתה רוצה לגלות אך ורק מתוך הגילוי ממש, שהאור יתגלה. ולא בשום צורה אחרת. כל ההבנות האלה בשכל, כלום לא, לא, לא יעזרו. רק בלבלו. העולם הרוחני הוא מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו מרגישים ברצון לקבל. אנחנו מסיימים בזה, כן? בתקווה שאנחנו נמצאים בהכנה לכנס הגדול ומודעות, כן?
אז לקראת כנס קבלה לעם ב-9 בנובמבר נקיים אירוע הכנה ארצי כולנו יחד. ביום שלישי הבא, 12 באוקטובר, נתכנס בבתי קבלה לעם ברחבי הארץ לערב שכולו הכנה לקראת הכנס. ועכשיו נצפה בקליפ קצר על האירוע.
עוד בערך חודש לכנס הגדול, והתבשיל עוד מעט מוכן. ועכשיו, כבר הגיע הזמן לטעימה הראשונה. ביום שלישי, 12 באוקטובר, נתכנס בכל בתי קבלה לעם לכנס כולנו יחד ארצי. אולפן פתוח עם שידורים מרחבי הארץ, שיעור מיוחד עם הרב לייטמן. והכנה לחיבור הגדול, יום שלישי, 12 באוקטובר, 6:15 בערב, בבתי קבלה לעם ברחבי הארץ.
הקבוצה הווירטואלית לומדים קבלה ביחד, כבכל יום רביעי, יתקיים גם היום השיעור השבועי לקבוצה הווירטואלית בשעה 8:30 בערב, באתר קבלה לעם. כולם מוזמנים להתחבר ולשאול שאלות בשידור חי. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
אם אתה מקשיב את הפאזל כבר מרכיב והמילים חוזרות עמוק בפנים וזה קטל בלב משמחה ומכאב יוצא למסע לא מתעכב קוראים לזה אהבה אמיתית והיא תגדל יפה ואנושית עוד מאותם ימי בראשית קוראים לזה אהבה אמיתית אם אתה מרגיש מעצמך לתת והניצוץ בך כבר מעוטף נחלים בחזומים של אהבה בעורקים פתאום השחר מתעורר קוראים לזה אהבה אמיתית והיא תגדל יפה ואנושית עוד מאותם ימי בראשית קוראים לזה אהבה אמיתית קוראים לזה אהבה אמיתית